כיום אנשים רודפים אחרי אמונות כאלה ואחרות כדי לנסות לפתרו להם בעיות שהם נקלעו אליהם במהלך החיים. התעשייה הזו בארץ מגלגלת מאוד מאוד הרבה כספים, בכל מה שנוגע לערביות וערבים שעושים כל מיני טקסים מגיים.
וקמאות נותנים, ותאכלו את זה, ותתני לחבר שלך לאכול משהו, והוא פתאום יתאהב בך.
יש גם היום נושא של חוט אדום, שהרבה אנשים מסתובבים איתו, והם חושבים שזה שומר עליהם.
אדום נגד עין הרע זה כבר ישן.
למעשה המקור של החוט האדום הזה מופיע בספר שנקרא רפאל המלאך. סופר כותב שם בספר שהמקור לחוט האדום הוא מנהג בכלל אמוראי, הוא לא יהודי. כי לפני שעם ישראל נכנס לארץ, היו פה שבעה עמים. ירגזי, חיטי, יבוסי, פריזי, אמוראי וכו'. אז האמוראים היו נוהגים לענוד את החוט האדום, כך שבמקורו של אותו מנהג הוא לא יהודי בכלל.
כן, אנחנו נחזור למחשפות וכל הקמאות. האם יש בזה משהו בכלל? או שזה אשרי המאמין? אם אתה מאמין כל כך, אז זה כבר קורה לך.
יש דבר כזה שנקרא אוטוסוגסטיה. ברגע שהאדם הולך לקבל ייעוץ או הכוונה ממקום זה או אחר, והוא משכנע את עצמו שזה ירפא אותו, וזה מרפא אותו באמת, ייתכן מאוד והוא ריפא את עצמו בזה שהוא שכנע את עצמו שזה ירפא אותו, ולא באמצעות אותו אדם שנתן לו את הטיפול.
לנפש יש השפעה רבה גדולה גם על הפיזיקה של הבן אדם, אבל המחשפות האלה עוסקות בריפוי לבבות שבורים, למשל הבעל עזב או החבר עזב, והיא מבטיחה אם את תלבשי קמאה זאת או אחרת, אז זה ירפא את לבבו והוא יתאהב בך מחדש.
השאלה אם הדברים האלה אכן התקיימו. בהרבה מן המקרים זה לא עזר. לא תמיד זה טוב לעשות דברים בניגוד לטבע כדי להחזיר את הטבע לקדמותו. אם לדוגמה בחור ובחורה נפרדים, למעשה זה היה בדרך הטבע. ללכת למישהו ולבקש ממנו לאלץ את הטבע להשתנות, זה למעשה לשנות את הגורל של אותה נשמה.
מה העניין הקמאות?
קמאות אכן הם כן עוזרים, אבל רק תלוי מי כותב אותם, מי הסמיך אותו לכתוב.
איך הם עוזרים, הקמאות?
על ידי זה שרושמים בתוך קמאה צירופים ושמות קודש מסוימים שידועים לאנשי קבלה בודדים.
אתם מאזינים לרדיו SBS, לתוכנית בעברית עם ניצה לוינסטין. אנו משוחחים עם פיני כהן על קבלה, מיסטיקה יהודית, גלגול נשמות ועוד. פיני, אנשים שהולכים לרב קיימה הם מבקשים ממנו.
כל אדם בא ורוצה ישועה בתחום מסוים. אדם רוצה זיווג, רוצה להתחתן עם בחורה טובה, בחורה באה רוצה למצוא בחור, בא מישהו לא מרגיש טוב, רוצה רפואה שלמה, וכן על זה הדרך.
הרב קטן לפחות קמאה, לפחות אתה רואה מישהו חי ומוחשי. למה אנשים הולכים גם לקברי צדיקים? מה קורה אחרי שאנשים הולכים לקבר צדיק ושמים אבן על הקבר? כיצד זה משפיע על חייהם?
כל הנושא של קברות הצדיקים, חשוב להבהיר שהנושא, מה שאמרת לשים אבן, המקור של המנהג הזה זה כביכול לעשות סימן שאני הייתי פה בביקור של הצדיק. אבל למעשה שהולכים לקברות צדיקים, חלילה לנו לחשוב שהם מתפללים לאותה אבן שאנחנו רואים. יש הרבה יותר מעבר למה שאנחנו חושבים. יש שם חלק רוחני של אותה נשמה של הצדיק שהיה חי בזמנו בעולם. כי ידוע לפי החכמנו שצדיקים במיטתם כרואים חיים.
אבל הנשמה שלו כבר לא התגלגלה הלאה?
או פה בעולם הקבלי התשובה היא מאוד מורכבת, שהנשמה מתפצלת למספר חלקים. חלק מסוים הולך לגן עדן עליון, חלק מסוים הולך לגן עדן תחתון, חלק מסוים נשאר על הקבר, וכן על זה הדרך. וביום ההילולה, כלומר ביום הפטירה של אותו צדיק, כלומר באותו תאריך בכל שנה, כל חלקי הנשמה באים מן המקומות שהם נמצאים ועומדים על אותו ציון, כלומר על הקבר. זו הסיבה למה יש נהירה המונית למירון לרבי שמעון בר יוחאי, לבבא סאלי בנתיבות. כי רבי שמעון בר יוחאי בעצמו עומד שם על הקבר והוא רואה כל מי שבא ומברך אותו, וישנם אנשים שיש להם את היכולת לראות אותו.
מדהים.
אני אישית מכיר אנשים שיש להם יכולת ראייה רוחנית ברמה מאוד מאוד גבוהה.
אני יודעת שעושים טיולי צדיקים, קברות צדיקים בגליל. יוצא מתל אביב מטוס בבוקר, לוקח חבורת נשים שיש להם כל מיני בקשות, הולכים לצדיק כזה כמחפשים חתן, הולכים לקבר צדיק כזה כרוצים שהביזנס יצליח, והולכים לקבר צדיק כזה כמישהו במשפחה חולה. אז מה, לכל צדיק יש איזה מעלה משלו שהוא עוזר בתחום אחר?
אני גם מדריך לאתרי קודש בגליל. ישנם מספר צדיקים שיש להם סגולה ייחודית שמאפיינת את התפילה במקום הזה בלבד. לדוגמה, לרבי שמעון בר יוחאי אפשר ללכת ולבקש על התקדמות והתעלות רוחנית, בגלל שזה הבסיס והיסוד לכל תורת הזוהר ותורת הקבלה. ישנם קברים של צדיקים שאני לא יודע עד כמה אנשים פה מכירים את השמות, כמו רבי יוסי סרגוסי או רבי יונתן בן עוזיאל, ששם נוהרים כל הרווקים והרווקות. למה הולכים להתפלל בשביל למצוא חתן או קלה אצל רבי יונתן בן עוזיאל? מאחר ואותו צדיק, רבי יונתן בן עוזיאל, הוא חי בתקופת התנאים, נשאר רווק ולא התחתן, והיה לו כוח בלימוד שלו. מספרים שכל פעם שהוא היה לומד תורה, אז כל בעל חיים שהיה מרחף מעליו היה נשרף. אז מאחר שהוא נולד ונפטר רווק, הוא מהווה מעין סנגור בעולמות העליונים לכל אותם רווקים. לכן זו הסיבה למה אנשים נוהרים לשם לבקש על הזיווג שלהם.
צריך להגיע ביום מסוים או תמיד אפשר להגיע לקבר?
שזה תתוו לחודש, ערב ראש חודש, וישנם מספר ימים מסוימים שלא כל כך כדאי ללכת, כי הנשמה לא שמה.
קורה דבר כזה?
כן.
אז איך אנחנו יודעים מתי הנשמה שם?
לכן ישנם תאריכים שהובאו לנו על ידי רבי חיים ויטל, באיזה תאריכים הנשמה נמצאת במלואה, באיזה תאריכים היא נמצאת בחלקה, באיזה תאריכים היא לא נמצאת.
מעניין, אנחנו דיברנו בתוכניות קודמות על גלגול נשמות. איך זה מסתדר עם תחיית המתים?
את התשובה לשאלה הזאת, אם יש גלגול נשמות, אם הנשמה לדוגמה מתגלגלת 100 פעם, איזה גוף את שואלת יקום בזמן תחיית המתים?
נכון, וזה שהולכים לגן עדן, זה גם כן, הנשמה עולה לגן עדן, כולם אומרים, כן? הוא צדיק, הוא ילך לגן עדן, אבל בסך הכל, אם יש גלגול נשמות, הוא יתגלגל בעולם שלנו שוב, ואם בזמן תחיית המתים, איזה גוף הוא יגיע לכאן?
לפי הקבלה, הנשמה יכולה להתפצל. זה דבר שקשה לשכל האנושי שלנו להבין ולתפוס אותו. הנשמה יכולה להתפצל למספר רב של חלקים. לדוגמה, החלקים למעשה נקראים נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אלה חלקים שבתוך הנשמה. ואותם חלקים עצמם, כל חלק בפני עצמו מתחלק לשוב, תת חלקים. זה מעין פירמידה ענקית וכמעט אינסופית.
אז מה קורה עם גן עדן?
חלק מהנשמה הולך לגן עדן, וחלק יקום בתחיית המתים. מי שזכאי לקום, יקום, ומי שלא זכאי יקום, לא יקום.